אנחנו בחמלת השם עלינו באורות הקודש חלק שני במאמר החיות העולמית פרק י' ד' נפש ההוויה. כשם שמדברים בחוכמת הנפש בפסיכולוגיה מצד השירה והפיוט שבהסתכלות פנימית במעמקיה ובמדע מצד הופעותיה בחיים הגלויים, כן מדברים באצילות האלוקות בתור נפש ההוויה מצד הסתכלות השירית שברוח הקודש באור פנימי, ומצד המדע האלוקי בהופעות הסדרים והמעשים והחזיונות בכלים. והנשמה עצמה מתעלה עם חוקי הפסיכולוגיה המתגלים, והצילות האלוקית היא ממה על הבריאה. כל הנסתרות אנחנו צריכים לציירם ביחס להתקבלותם בשכלנו, וכוח המדמה שלנו בהיותו מואר מאור השכל, ובזה אנו נכנסים להשער החיצון של כל הידיעות החמודות בדברים שהם למעלה מן החושים. ואחר שיבוסס לנו הציור איך כל הדברים הם נמצאים במציאות רוחנית אמיתית ביחס לציורינו השכליים, אז יכולים אנו כבר להרחיב את גבול מדענו על המציאות הרחבה של הרוחניות ממעל הווייתנו. אבל אם לא נבוא בהדרגה מהציור הפנימי שבקרבנו אל העולם החיצון, לא נמצא כלל מה שאנחנו חפצים מההשגות הרוחניות. זה עניין חדש בתוך מסכת שהיא כן ככה מקרבת אותנו לדברים. פרק קודם דיברנו על נשמת ההוויה, לא, איך לא ההוויה, נשמת העולם. פה נפש ההוויה. נפש זה בסדר של הדברים או הופעה המפעילה את כל ההוויה, את כל העולם כולו וכל הזה, ונשמה היא ביטוי לרוח פנימית עמוקה, עליונה, מעבר לרוח הרגילה שהיא סוג של לימוד ותרבות וחוכמה, חוכמה כמובן ארצית. הנשמה היא משהו עמוק יותר, ונפש הוא הזרימה של משהו החי. נפש זה דבר שאפשר באמת לבחון אותו בפסיכולוגיה, לבדוק את ההתנהגות, לבדוק את ההתנהלות, לבדוק את המשברים, לבדוק את התיקונים, לבדוק מה צריך לעשות. רק אומר הרב שאנחנו בפסיכולוגיה או בחוכמת הנפש, לא יודע עד כמה פסיכולוגיה עושה את ההסתכלות הפנימית, יותר עושה את ההסתכלות המדעית, כלומר לבדוק את הבן אדם, איך לדאוג לו שהוא לא יקלקל את הנפשיות שלו, ואיך לדאוג לו לתקן את מה שכבר נפגע, מה שנפגע, מה שכבר קיבל פגיעות כאלה ואחרות שיכולות להתבטא בכל מיני דברים. אתמול שמעתי ברדיו בגלי צה"ל, זה יכול להיות. יש שם מהדורת החדשות של גלי צה"ל בערב, היא מתוך הטלוויזיה. אז דיברו שם על חקירות המשטרה, שכנראה סדרה שהם עושים, אמרו, נמשיך אותם בסדרה הזאת, איך כל מיני אנשים נחקרו במשטרה בצורה כזאת, שהרסה אותם לגמרי, בן אדם שהוא, לפי הסיפורים שם, היה רואי חשבון מצליח באיזה חברת רואי חשבונות, איש מוצלח ואיש זה. ועשו לו חקירה כזאת ברוטלית במשטרה, הוא כנראה בן אדם מדהים, הוא נשבר לחלוטין, יצא מהחברה, יצא מהחיים, התאשפז כבר כמה פעמים, עכשיו הוא בטיפולים על גבי טיפולים, אפילו לא יכל לשמוח שבסופו של דבר ניקות בבית משפט מכל אב אמינה של השמה, אבל בינתיים גמרו לו את החיים עם כל החקירה, ממש שקו עליו, השפיל אותו, הרסו אותו וזהו. עכשיו צריכים לנסות לתקן בפסיכולוגיה את, את הבן אדם הזה, לנסות לראות מה אפשר להציל מהערס של הטראומה שהוא עשה, ומה שמתברר שהפגיעה לפעמים הנפשית, כי לא רק שאתה תגיד, הוא עכשיו עצוב, הוא עכשיו שמח, הוא אין לו חשק, יש לו חשק. זה דברים שמתבטאים אחר כך בכל מיני תופעות גופניות חמורות, איומות ונוראות. זה לא ככה על יד, זה משהו שהבן אדם לא יכול לתפקד ממש ממש, זה נקרא משהו גופני, כל מיני מחלות וכו'. לפני כמה זמן היה דיבור על בן אדם אחד ש... נפגע בילדותו, בבית ספר נפגע בדברים של הריות, אני יודע מה. גם הוא אמר שפתאום זה, הוא לא יכל לזוז מעצמו, כאילו זה כאבי תופת, והגוף לא יכל לעבוד. זה לא, אתה אומר, נרגיע אותו, נדבר איתו, נסביר לו, הוא חוזר. הפוסט טראומה לפעמים היא כזאת עמוקה שהיא מפריעה ממש ממש ממש. אז הפסיכולוגיה באמת מתעסקת בדברים האלה, עד כמה שאפשר, עד כמה שיש ניסיון לנסות להחזיר בן אדם לחזרה לתפקוד או ברמה כזו או אחרת, עד כמה אפשר להוציא את זה. אלה שדיברו גם בטלוויזיה, גם ברדיו, הם תולים איזה הרבה, שהטיפולים שלהם עזרו להם קצת לחזור לחיים, עוד לא חזרו לחיים לגמרי, כל אחד לפי המקום שהוא נמצא בו, אבל הם... זועקים. אז חוכמת הנפש זה באמת לתקן את הדברים, או איך לעשות את הדברים בצורה בריאה, נכונה, שדרכות יפות, איך לחיות בחברה, איך לחיות במשפחה, איך לחיות בזה. אז יש שתי דרגות ככה של התעסקות עם הנפש. הצד המדעי שהוא מתעסק, איך להפעיל את הנפש בצורה נכונה וטובה, שמנועה מכל מיני תקלות וחולי. ואם חז וחלילה נפגם, איך אנחנו מנסים ליישר את האדם, להחזיר אותו לעצמו, לסלק אותו מכל מיני תופעות וכל מיני דברים. אבל מסתכלים גם על הנפש בתור מקור לשמחה פנימית, לשירה, לפיוט. הסך הכל האישיות היא מורכבת מאוד. יש כל מיני הכלים החיצוניים שהם איך להתנהג ואיך להתנהל, אבל יש גם את השמחה הפנימית, את החדווה הפנימית, את הדיקות הפנימית, את ההתרוננות הפנימית, העשירה הפנימית וכו' וכו'. זה דברים שהם ישנם. אומר הרב, כשם שמדברים בחוכמת הנפש, בפסיכולוגיה, פסיכולוגיה כאילו מסביר מה זה נקרא חוכמת הנפש, מצד השירה והפיוט שבהסתכלות פנימית במעמקיה של הנפש, יש איזו יכולת לייצר שירה, לייצר פיוט, בייחוד במעמקים שנפגשים עם כוחות יותר פנימיים, עם הרוח, עם הנשמה. אז הנפש מתרוננת ושר השירים, יש איזו שמחה פנימית, חוויה פנימית, איזה עושר של חיים. ובמדע, בפסיכולוגיה המדעית, מסתכלים מצד הופעותיה בחיים הגלויים, בהדרכה נכונה, בתיקון, בריפוי. כך מדברים גם באצילות האלוקות, בתור נפש ההוויה. אילו ההוויה יש לה כוח מחיי אלוקי, ביסודו באצילות האלוקית. בכל אופן, בהדרכות שבאות מתוך החלקים היותר, הספירות היותר נמוכות שבאצילות, שהן הדרכות לעולם, כאילו זרעים וכו'. כן מדברים באצילות האלוקות בתור נפש ההוויה, כאילו כוח האלוקי המחיה את הדברים. גם שם יש לנו שני פנים. הפן האחד, בהסתכלות השירית שברוח הקודש באור הפנימי. מצד אחד רואים את רוח הקודש, את השירה שברוח הקודש, את ההתרוננות, את השמחה, את הדביקות, את החשק להתגבר לאצילות בתור הכוח הפנימי. אבל הצד המדעי זה ההופעה בסדרים המעשיים וחזיונות בכלים. כלים זה כאילו כל הספירות וכל הצירופים וכל העולמות, איך הדברים נעשים בצורה כזאת שהם נכנסים לאט לאט לתוך החיים בהדרכה כזאת מסודרת. אז יש הפיוט והשירה בנפש והפסיכולוגיה לכל מיני כלי ההתמרה הקלינית והמדריכה בבן אדם הפרטי. ובאצילות, שזה משהו כללי יותר, על כל העולמות כולם, גם כן יש את האלוקות בתור נפש ההוויה, הצד המחיה את הכל, הצד האלוקי המחיה. ומסתכלות שירית שברוח הקודש, סליחה, זה בצד, בצד השירי מסתכלים על רוח הקודש, אין של נפש ההוויה, ובמדע האלוקי זה באמת בסדרים של ההופעות, כל ההדרכות שיש לך דרך הצירופי כלים וכל הדברים האלה. על ה... ראינו בפרק, תשימו לב רגע בפרק הבא, בעמוד הבא, בפרק תתוו, ראינו אותו כבר פעם הקודמת, הצצנו עליו, אבל יותר אני רוצה להתמקד היום בחלק השני שלו. כמה נאה היא המחשבה הסודית, כלומר המחשבה שיסודה בחוכמת הסוד, בחוכמת מית, הדבר הצילות האלוקית, בתום מקור כל ההוויה כולה. ההוויה כולה מתחילה מתוך הצילות האלוקית. לא ניכנס עכשיו לפירוט של האצילות בתוך העולמות ובתוך הספירות, יותר מצד הביטוי הרעיוני של זה, הספרותי של זה. אצילות זה כאילו הצד הגבוה העליון של הופעת האלוקות בעולם, שזה מקור כל הוויה, מתחילה מצד אלוקי גבוה ונעלה מאוד מעל ומעבר לכל מה שמתגלה לנו בתוך כל הוויה. ואז הרב כותב פה סדרה של דברים, מה זה נקרא הגובה זה אלוקי בהופעה בחיים. כל החיים, אבל לא סתם החיים, כל היופי, היופי שבחיים, כל העוז, כל הצדק, כל הטוב, כל הסדר, כל ההתעלות, זה סוג של הופעה של גובה שיסודה באלוקות, שאין שם הקלקול, ששם זה בא בצורה תורה, נקייה, המחשבה התחילה שלפני סוף המעשה שיכול להיות... האלוקים עשה את האדם ישר והם הבישו חשבונות רבים במחשבה המקדימה של איך הכל צריך להופיע מצד האמת. אומר הרב שהמחשבה הזאת והידיעה הזאת לדעת שזה מקור כל ההוויה, זה מבטיח לנו שבאמת זה נמצא חבוי בתוך כל העולם. ואם אני רואה את העולם ככה לא נראה לנו מרנין ויפה וכל מיני דברים בעייתיים יש בעולם, לדעת מה גדולה היא השפעתה של מחשבת אמת זאת על כל מהלכי החיים, כמה עומק של היגיון עליון יש בה וכו' וכו', כמה הוד נערת של מוסר ושל מבוע של נשמות עליונות וכו'. אבל המשפט העיקרי זה אני רוצה לראות פה את המשפט הבא. האצילות האלוקית, שהעולם כולו אומרים שהיסוד שלו בא מתוך האצילות האלוקית, מתוך גובה האלוקי שקוראים לו האצילות, מתוך משהו, זה חוכמה פנימית, שיש איזה יותר הגדרות מדויקות, מסודרות, שאנחנו לא בדיוק שם עכשיו, אבל האצילות האלוקית, היותה מהווה את הכל, כאילו כל הדברים נעשים לא מתוך משהו נמוך, מתוך ירוד, אלא מתוך גובה ועומק אלוקי, מתוך מחשבה של טהרה עמוקה, מתוך אין קץ לחופש שלה. חופש זה אחד הערכים היותר יפים שאנחנו יכולים להכיר במציאות, הדברים היותר קשים לנו זה שעיבוד, ומועקה של אתה לא יכול להחליט על עצמך ומחליטים עליך וכל מיני דברים כאלה שהם מהדברים היותר קשים שבחיים. לדעת אתה עושה את הכל מתוך רצון חופשי. היסוד, האצילות האלוקית, האלוקים אנחנו לא יכולים חס וחלילה לתאר שום שיעבוד מבחינה אלוקית וכולי, הכל שם בחופש אלוקי וכולי. האצילות האלוקית היא אותה מהווה את הכל, אין קץ לחופש שלה. אין סוף לאחדותה, לעושרה ותמותה, מאחדת את כל ההופעות שבחיים, שזה לפעמים שום דבר הוא לא נגדנו, הכל בעדינו, וכמה שנראה לנו שנגדנו, בגלל שעדיין לא הצלחנו לראות איך זה עוזר לנו, ואיך זה מתאחד איתנו, ואיך זה כוח נוסף שמעשיר אותנו וכו'. אין סוף לאחדותה, לעושרה ותמותה, לזוהרה ושפעת כוחותיה הגבוניה, לזוהר שלה, להערה שלה, ליצירת חשק נעים שבחיים ללכת על פיה, שזה להאיר את החיים, לסלק את החושך שאת הספיקות או את הדברים הרעים שבחיים, לעזור ומראה את הטוב, את הכיוונים הנכונים, את הכל, כל התייחסות נעימה וטובה מתייחסת לזוהר ואור, ושפעת כוחותיה וגווניה. והרב עכשיו מפרט לנו כל ימי השירה. השירה היא כמו ים של חיים, או לא יודע מה, אולי ימי מלשון הופעות חיים, או לטבול את המכחול באינסוף של 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 אפשרות של כתיבה מתוך מתוך המים, מתוך הימים האלה. כל ימי השירה, כל פלגי נחלי ההכרה, ההכרה שלנו מורכבת מהמון פלגים, מהמון, אני לא יודע אם הרב כבר מתעסק פה עם הגודל של המוח שלנו מבחינת החקר של מה, כמה אנחנו צריכים להפעיל כל דבר שאנחנו עושים בהכרה, כל פלגי, זה נראה לי יותר צדדים רוחניים, צדדים רעיוניים, כל פלגי נחלי ההכרה, כל איזוז החיים, כל השחוק ושמחת האדנים, איזוז החיים, כאילו הכוח שבחיים, צחוק ושמחת האדנים, הכל ממנה הולך ונוזל. כאילו כל הדברים הנעימים האלה שיש לנו בחיים, כלומר בחיים הרבה דברים חסרים, הרבה דברים כואבים, הרבה דברים של כאב, כאב, אני יודע מה, התאבלו השבוע ככה, שבוע של הלוויות היה במרכז הרב שם הרב אלישע, ואחרי זה הרבנית שפירה, המשפחה לנו עוד משהו, כאילו שבוע כזה שכולו כאב, אבל זה צד אחד של החיים, צד אחר של החיים זה יש את השירה, את פלגי ההכרה, את איזוז החיים, את הצחוק ושמחת האדנים, אז הדברים הטובים, המתוקנים, הנעימים, יסודם באצילות האלוקית בתור מקור ההוויה. ממילא גם ההוויה תתקן יום אחד מכל החסרונות שלה ותשוב גם לדברים האלה. ושמחת האדנים, הכל ממנה הולך ונוזל. וכל היא משפעת את הדר נשמת נשמתה. האצילות משפיעה את הדר הנעימות, הדר היופי של נשנת נשמתה. זה לא תקלה לקרוא פה נשמת נשמתה, בגלל שבאמת האצילות, לפי ההופעה של הדברים מתוך חכמה פנימית, האצילות היא ממלאה את זעיר אנפין, שזה בעצם ההופעה של יצירת העולמות. הפנים הזעיר אנפין, הפנים מוקטנות שמותאמות לעולם. זה נשמת העולם. והאצילות היא נשמת הנשמה. כאילו, האריך אנפין, הפנים הגדולות, הם הנשמה של הפנים המוקטנות. ולכן, הקטנים המוקטנות זה בעצם התפארת, היא יצירת כל העולמות, נשמת העולמות. נשמת הנשמה זה ביטוי מיוחד באמת, ככה הצילות נמדדת בדיוק לפי חוכמה פנימית. בכל מורד עמוק, כאילו משפט את הדר נשמת נשמתה, את היופי של נשמת הנשמה, הוא באיזשהו מקום, גם במקומות היותר נמוכים מגיע עומק החיוני הזה של הצילות, היא מגיעה עד למטה. בכל מורד עמוק עד עמקי תהומות מגעת הופעתה, כבודה ותשועתה. אומר הרב שהרצון התמים והבהיר של האדם, שבן אדם רוצה בתמימות טהרה, גודל, אלוקות, אמונה, בלי חשבונות רבים, אז שמתגלה אצל בן אדם רצון תמים והבהיר של האדם, כבר הוא תופס קצת זיווה, כבר קצה זיווה, כלומר כבר בן אדם מרגיש את איזה נעימות מתוך הדברים, למרות שלא מגיע לעומקים גדולים. הולך הוא מתעלה, הוא מעלה עמו את הכל, כלומר, האדם מקושר לכל הדברים. כולו אומר כבוד לביתך נא בקודש, השם נורכם יד. לכן שרב אומר לנו פה שהאצילות, בתור נפש ההוויה, מסתכלים לצד הפנימי שלה, בשירה, בהסתכלות השירית שברוח הקודש, באור פנימי, מבינים שיש פה איזה מין דבר כזה פנימי ודבר חיצוני, והדבר הפנימי הזה הוא כולו מלא נעימות של הופעת שירה, כמו שרב אומר לנו על האצילות, שהיא מהווה את הכל, כמה היא נעימה וכמה היא טובה. באמת זה באור פנימי, מה שנכנס פנימה לתוך המציאות. והנשמה עצמה מתעלה מחוקי הפסיכולוגיה המתגלים, ולכן יש לנו הפרש בין הפרק הזה לפרק הקודם. הפרק הזה מדבר בנפש ההוויה. נפש ההוויה זה הצד הנפשי שיכול להיות מובחן על ידי הסתכלות אנושית, על ידי מדע. המדע של הפסיכולוגיה בדרך כלל מה הוא התחיל? מניסיון והסתכלות, מרגישים תופעות, לומדים אותן שקורים בהרבה פעמים, משווים את התופעות, רואים איך אפשר לתקן אותן, איך אפשר לעשות וכו' וכו'. כל הזמן לומדים, מנסים ללמוד את זה, הוא היה הייתי בעיתון מקור ראשון השבת, לא יצא לי לקרוא את כל הכתבה הזאת, אחת משנהל כאלה כתבות, אבל לא הגעתי אליה רק ככה, בכותרות קצת, וקצת ככה דקדקתי אותה, על חקר החלומות בשינה. עד כמה דברים חיצוניים משפיעים על החלום? עד אתה שוכב בחורף ונפלה לך השמיכה. וקר לך בשינה ואתה לא שם לב שזה נופל, אתה פתאום מתחיל לחלום על שלג. יש תופעה של חלום, אני ברוך השם לא מכיר אותו, אבל אומרים שזה חלום שמתגלה אצל הרבה אנשים שפתאום נושרות השיניים. יש לי מכם חלם פעם שנושרות לשיניים. מה? כן, אבל אני מתכוון אתנו ככה ש... אם אומרים שזה בתור בחקר החלומות, זה אחד מהחלומות הנפוצים של... בדקו שיש דבר כזה שאנשים ישנים חלקם, הם לוחצים עם ה... לחי התחתון על הלחי העליון בצורה מעיקה כזאת, אז זה יוצר איזה מין לחץ כזה שהוא כואב, ואז באמת אנשים פתאום חיים על נפילת שיניים, כלומר שיש איזה קשר בין תופעות רציניות ל... יש דברים שאני מכיר את זה שבן אדם פתאום... מה?
יש עליי לחלום על זה.
אולי. זה גם תמיד, זה תמיד כתוב שבן אדם חולה משהו, משהו מתעסק ביום. אני לא יודע אם סיפרתי לכם פעם, אבל היה גאון עולמי, רבי משולם רט, פעם כל מבסה, הוא היה חברותו של הרבי מצ'יבין, זה היה גדול עצום. עלה לארץ קצת מאוחר, אחרי השואה, והיה בחיפה קצת, אחרי זה היה ברבנות, הרב הרצל גמרון, הקשיבו אותו, כמעט כל דברים חדשים כמעט לעשה בלי שהוא מתעיית איתו, צריכו אותו ישר לרבנות הראשית, ו... אז קראתי עליו שהוא ראש עבודה בעל קישון ממשהו מאחד למינו, הוא עשה תוכנית לימודים איך צריכים להיות ישיבות. אם היינו עושים ככה בגיל 25 היינו גדולי הדור. משהו ככה, והוא אומר שזו תוכנית שאפשר לעשות אותה עם ימורים טובים, ולא זוכר באיזה גילים גומרים את כל המשנהות, את כל השז, את כל השולחן ערוך, את כל הטור, את כל הזה. תוכנית מסודרת, מאוד ככה, מאוד מיוחדת. אני לא יודע איך אפשר להספיק כל כך הרבה כמו שהוא עושה, אבל הוא אומר שעם מורים טובים אפשר לעשות. תכלס, מה שאני רוצה לבוא להגיד, זה שמספר אחד, רב אחד עצמו בפני עצמו, לא זוכר את השם שלו, שרב משולם נסע והוא לקח אותו ללוות אותו. הוא נסע לאיזה... הוא ראה שבלילה לפני השינה, הוא מסדר לו ערימה של ספרים על יד המיטה כשהוא הולך לישון. אז הוא לא הבין מה הוא הולך לעשות עם זה, הוא החליט שהוא במקום לישון הוא הולך ברגיל אחריו, לראות מה קורה. הוא ראה שכל כמה זמן, פתאום רב משולם קם, היה לו שם כלי לנטילת ידיים וספר, נוטל ידיים, פותח ספר, מסתכל, סוגר, שם את זה. בקיצר, את כל הערימה בערך הוא גמר בלילה, אם הוא כל פעם היה קם, מסתכל בספר וממשיך לישון. אז בבוקר הוא אמר, התגלה לרב משולם, אמר לו, תוראי וללמוד הוא צריך. שלמד אותו, מה זה בדיוק הדבר הזה? מה, הוא קם באמצע לילה, מה הוא מסתכל, ואיך הוא ידע איזה ספרים עושים? אז הוא אמר לו, שמהניסיון הוא זוכר, שכשהוא ישן, הוא חולם על הספרים שהוא למד אותם ביום. לפעמים הוא למד את הזה, וחסר לו בדיוק, הוא צריך לראות את ה... את האותיות הכתובות, אז כיוון שהוא יודע שאיך לעבוד הספרים האלה, אז הוא שם אותה. בדיוק כשהוא מגיע לסוגיה, אז הוא קם, פותח את הספר, סוגר, ומשיך לישון. עד החלום הבא. הגמרא כתוב שבן אדם ייזהר ולראות דברים אסורים, שחס וחלילה לא יראה אירועים, לא יראה בלילה, כדי שלא יהיו דברים לא טובים אחר כך עם עצמו. אז יש גם חלומות קדושים, אז באמת יש דברים כאלה של באמת... אפשרות ככה של החוכמה הפנימית וכו' וכו'. אז יש הפסיכולוגיה והמחקר שלה, אז יש באמת מחקר על שינה, מחקר על זה, מחקר על זה, ולאט לאט לומדים מהניסיון, אז בסוף מגיעים לכל מיני הדרכות, עוזרות ומועילות. אתה אומר לנו הרב שהנשמה עצמה היא מתעלה מחוקי הפסיכולוגיה המתגלים, כאילו הנפש היא גילוי נמוך קצת יותר, המפעיל את החיים כולם. הרוח היא כבר משהו תרבותי, ונשמה היא משהו פנימי, פנימי עמוק, את עצם נצחים. והנשמה עצמה היא מעבר לפסיכולוגיה, היא לא נבחנת בכלים מדעיים של הפסיכולוגיה האנושית שדנה את הדברים, היא מעל הדברים האלה. הנזיר כותב בדפים שלו, כמו שאנחנו אומרים גם בחוכמה הפנימית, שבדרגות הנשמה, הנפש היא הדרגה היותר נמוכה ונשמה גבוהה ממנה בשתי דרגות. אומרים נרן חי, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה שזה מדרגות גבוהות יותר, שהנפשיות היא המדרגה יותר נמוכה, מעליה הרוח ומעליה הנשמה שהיא עמוקה יותר, אז באמת גם בחוכמה פנימית, נשמה גבוהה מהנפש שבה מתראה פסיכולוגיה, חוכמת הנפש. פסיכולוגיה זה, לוגיה זה תורה, ופסיכו זה נפש, תורת הנפש, חוכמת הנפש. והנשמה עצמה מתעלה עם חוקי הפסיכולוגיה המתגלים, היא יותר פנימית, יותר עמוקה, הכלים של האחרים והחוקים של האחרים, וגם האצילות האלוקית היא נימה על הבריאה, כבר החוקים המקבילים של הבריאה, הם לא חלים על האצילות שהיא מעבר להם, מעל להם וכו' וכו', היא גבוהה מכל הדברים האלה. ההשוואה הזאת בין האצילות לבין הנפש, בין הנפש לבין הנשמה, בגן הדברים כאילו מתעסקים, היא מביאה את הפסקה הבאה, נזיר אומר שמשל זה הוא צירף את הפסקה הבאה, להראות שבאמת צריכים לעשות כאלה השוואות בין דברים נפשיים לבין דברים פנימיים. ואז יש לו פה הדרכה מאוד מעניינת ומאוד חשובה והיא מאוד מורכבת, זה לא פשוט הדבר הזה, אבל ניסיתי קצת ככה להביא מקורות לכאן ולכאן, אבל קודם נראה מה כתוב פה. כן.
מה הכוונה,
האצילות אנחנו בוחנים אותה בשני דברים. צד אחד מסתכלים על, כמו שהוא כותב פה במה שהקראתי לכם, כל הדביקות שבחיים, כל הנעימות שבחיים, כל העדן שבחיים, כל הנעימות, זה מצד זה שזה קרוב לאלוקות, קרוב לשימות וכו'. עכשיו אנחנו לא עושים הבחנות, איך הצילות לעומת הבינה, ואיך הצילות לעומת החוכמה, ואיך הצילות לעומת הופעה של הדברים דרך כל ספירות ועולמות ופרצופים. חיים את ההערה הפנימית, את העושר הפנימי, את ה... לא יודע להגיד חוויה, בגלל זה נראה לי מעבר לחוויה הרגילה הזה, משהו עמוק יותר. לא מתעסקים באיך זה עובד, אלא איזה יופי זה, ואיזה נעים זה, ואיזה... כלומר, הצד המתגלה של עדן ונעימות החיים, העונג של החיים, והצד הפנימי שלו, אחר כך אתה יכול לנתח את זה, איך זה עובד, איך זה עובד, אותו דבר עובר בפסיכולוגיה, היא מתעסקת עם הדרכה נפשית, אבל בתוך האישיות של בן אדם יש גם את ה... מחשבה פנימית המעמיקה, את השירה, את הפיוט, את הדברים. אז כמו שבנפש אנחנו מדברים, מהצד הפנימי של הנפש זה ההופעות של השירה והפיוט, שאנחנו מוצאים את זה בחיים, ובמדע מסתכלים בה, איך ללמוד, איך לעשות, איך להדריך, איך לזהות, כל המורכבות של הפסיכולוגיה. כך באצילות, שהיא נפש ההוויה, מצד ההסתכלות השירית, שברוח הקודש מסתכלים באור הפנימי של האצילות, רואים שם את השירה ברוח הקודש, שהיא מופיעה באור הפנימי של האצילות, ומצד המדע האלוקי, בהופעות הסדרים, המעשים, החזונות, בכלים, כאילו, כלי הופעת האצילות, שהכלים זה הספירות, הפרצופים, ההרכבים, את כל הדברים, איך כל דבר הולך לדבר, ושם אתה לא מרגיש את השירה, אתה מרגיש את מערכת ההקשרים, איך חוכמה משפיעה על בינה, איך בינה משפיעה על דעת, איך שניהם משפיעים על הגבורה והגבורה משפיעה על החסד, איך כל הדברים ככה נעשים, אתה לא לומד שם שירה, אתה לומד שם איזה מין מערכת מובנית של כל מיני דברים, לפעמים אתה מחפש שם, תן לי איזה משהו להרגיש פה, זה לא עובד, אתה שומע כל מיני דברים, הייתי קורא מושגים מקצועיים של חוכמה פנימית, ואתה לא מרגיש שם את הנימות. אתה אומר, אבל יש זה ויש זה. כן.
מדעי אלוקי זה דרכה
חוכמה פנימית? תראה, מדעי אלוקי זה גם תורה, אבל מה שפה הוא מתכוון, בדרך כלל זה החוכמה פנימית, הרב ככה קורא לו. למה לא? זה בדיוק. כמו הנשמה יש לה... זה נכון, אתה אומר נכון.
לא, מה שהצילות...
אז באמת, באמת, בשביל זה, אני אמרתי מקודם, מי שיודע להסתכל פה בדברים, כתוב פה הצילות, האלוקות. האלוקות זה מדרגה שמתקשרת יותר לגבורה שמופיעה בתוך החיים, לעומת הצילות של שם י' ק' ו' ק', שזה מקום גבוה יותר. ואני אמרתי לכם ככה, רמזתי מקודם, בחלקים הנמוכים שבאצילות בכל אופן, כאילו בחלקים ששייכים לתופעה של זעיר אנפין וכל וכל, של מלכות, של הרב אלוקות זה מלכות, שזה קצת אפילו הופעה נמוכה כאילו של באופן יחסי כמובן, כל מה שזה באצילות וזה בעולמות עניינים, אבל זה, יש מדרגות. אז נכון אתה אומר שאמת הנשמה, אתה עושה פה את ההבחנה, והצילות האלוקית נימה על הבריאה, זה נכון, אבל זה מדובר על הצילות האלוקית. יש הצילות פנימית יותר עמוקה, אבל גם בצילות האלוקית, כאילו גם בדרגה הנמוכה, יש את הפנימיות שלה שהיא כולה הופעה כמו שרב כתב, כל ימי השירה, כל פלגי הנחלי ההכרה, כל איזה חיים, כל הסוף, כל שמחת האדנים, הכל הולך פה ביחד. עכשיו הרב אומר לנו פה הדרכה מאוד מעניינת, שולחים ללמוד חוכמה פנימית ואחר כך נכנסים לתוך המושגים הפנימיים ויש מערכת של ספירות ופרצופים ושמות ואותיות ואתה מרגיש שמה שאתה הולך לאיבוד ונראה לך שזה איזה מין סוג של איזה מין שפה לא מובנת, לא מוגדרת, אתה מאבד את האמינות והשייכות לשפה הזאת. לכן הרב אומר שמוכרחים לעשות את הדברים האלה בצורה כזאת, לראות קודם את מה שכן מסתדר עם ההבנה והשכל שלנו, שזה דבר מבחינתנו אמין בגלל שיסודו בניסיון מדעי ממשי שאנחנו פוגשים אותו בחיים. מתוך כך אנחנו נוכל להיכנס פנימה ואז נראה איך הדברים מתאימים. אז נראה, בוא נראה את ה... נתרגם לעצמנו ונביא לכם כמה מקורות לדברים האלה, דברים מעניינים מצד עצמם. כל הנסתרות, הדברים שלומדים בניסתר, באיזשהו מקום, זה דברים נסתרים באמת. אתה יכול להגיד דוגמאות, הרבה דברים, הדברים שאתה נפגש בהדרכות של תורה הנגלית. מה זה קידושי, מה זה יבמות, מה זה שור שנגח את הפרה, מה זה ואהבת לרעך כמוך, מה זה... אתה ראית את זה, אתה נפגש עם זה, אתה חי את זה, אתה חי את הסבל, אתה חי את התיקון, אתה חי את הצדקה, אתה חי את הנעימות, אתה חי את הדברים הארציים, אתה מרגיש את הכל. כשאתה מדבר מושגים רוחניים נטו, עין לא ראתה אלוקים זולתך, אנחנו לא רואים אותם, אנחנו מבינים שהם ישנם. אנחנו מרגישים, חווים אותם, אנחנו כל... אבל בסופו של דבר, אתה לא יכול להראות לי איך נראית הצילות, לעומת בינה או חוכמה. בהיגיון, במחשבה, בזה, אתה יכול לבוא להגיד לי שהדבר שהוא המקור, ויש דבר שמתחת למקור, יש דבר יותר עמוק, יש דבר שיותר מותאם לזהו, יש דברים שהם לגמרי פתוחים מעבר לכל חוויה, ויש דברים שהם נכנסים קצת לתוך החיים. אפשר לצייר דברים. אבל בסך הכל זה דבר שהוא נסתר, אנחנו לא רואים אותו בצורה חיובית. לכן אומר הרב שהדרך היותר נכונה ללמוד נסתרות כדי לייצר איזה מין אמינות לדברים האלה, לראות אותם שבאמת, להאמין שהדברים הם ככה. כל הנסתרות זה רע של גשם, אני אמין. כל הנסתרות, אנחנו צריכים לציירם ביחס להתקבלותם בשכלנו וכוח המדמה שלנו ביותו מואר מאור השכל. ובזה אנו נכנסים לשער החיצון של כל הידיעות החמודות בדברים שהם למעלה מן החושים. הדברים הנסתרים הם באופן יחסי למעלה מן החושים, לא רואים. מעבר לחוש. אפילו מחשבה רוחנית אנחנו לא יכולים לראות אותה ממש. אתה יכול להבין אותה, אתה יכול לקרוא עליה, אתה יכול לצייר אותה, אבל את עצם המחשבה. אני חושב, הרב זצ"ל חשב, אנחנו קוראים מה שהוא חשב, אנחנו מתרגלים לשכל שלנו ואנחנו מעבירים את זה, אבל את המחשבה נטו, אנחנו לא רואים, רואים את המילים שמצרפים אותה. יש דברים שאנחנו יכולים להגיד ולראות בדמיון ואחר כך לראות במציאות. להגיד עכשיו שיורד גשם בחוץ. אפשר לראות את הגשם. אז התיאור שלי שבתוך הכיתה שאנחנו רואים גשם בחוץ, זה דבר שאפשר לעשות אותו. אני אגיד, אני רואה מחשבה בחוץ, לא רואים מחשבות. ודאי שלא רואים דברים עליונים. אז אנחנו צריכים לצייר אותם. לצייר אותם בצורה כזאת שאנחנו נתייחס אליהם בהבנה. כל הנסתרות אנחנו צריכים לצייר אותם ביחד התקבלותם בשכלנו, בכוח המדמה שלנו, ביותו מואר מאור השכל. זאת אומרת שהדבר הזה, השכל הוא עוזר לנו להבין את הדבר הזה. הדמיון מוכרח להיות מואר משכל, עוד מעט תסתכל עם זה. ובזה אנו נכנסים לשער החיצון של הידיעות החמודות לדברים שהם למעלה מן החושים. זאת אומרת, כל התורה הפנימית, כל הניסטר, כל הנפשיות, כל הנשמתיות, זה דברים שמושגים רעיוניים, רוחניים, פנימיים, ואנחנו צריכים להבין אותם, לראות אותם. זאת אומרת, כל הזמן אנחנו צריכים להיות משוכנעים בהבנה את מערכת ההקשרים הראשונית בלי שום ספק, או בכל אופן, איך שהם נכנסים אלינו. ובאמת הדברים האלה, אומר הרב, זה רק השער החיצון, מה שנכנס לתנו בשכל ובהבנה, זה הצורה החיצונית של הופעה של הדברים. הפנים שלהם הרבה יותר עמוק. ואחר שיבוסס לנו הציור איך כל הדברים הם נמצאים במציאות רוחנית אמיתית, ביחד לציורנו השכלי, כלומר, ההבנה שלנו תוכל להסביר לנו למה צריך שחוכמה תהיה קודמת לבינה, ובינה מה הכוח שלה לעומת חוכמה, ואיך שניים יצאו משהו חדש, דברים שהם רעיוניים שאנחנו יכולים לקבל אותם, נסכים אותם, לראות למה החסד הוא מועיל ולמה יש גבול לחסד על ידי גבורה ולמה הגבורה היא מסוכנת ולמה צריך להערב אותה עם חסד. זה דברים שהרעיון שלנו, ההבנה שלנו, ההיגיון שלנו יכול להבין את זה, לקבל את זה, לראות את זה, להתייחס את זה וכל. ואחר שיבוסס לנו הציור איך כל הדברים נמצאים במציאות רוחנית אמיתית ביחד לציורים השכליים, כאילו השכל יכול להראות לנו את הדברים האלה, רק אז אנחנו מתחילים לתת לזה מידה של אמינות, זה נכון, זה ככה. יוצאים מהשערה, יוצאים לאיזה מין ודאות שזה הדברים נכונים. איך הדברים נמצאים במציאות רוחנית אמיתית ביחד לציורים השכליים. אז אנחנו יכולים כבר להרחיב את גבול מדעינו למציאות הרחבה הרוחנית מעלה בידינו. שאתה רואה שבאמת בצד החיצון של הדברים יש בזה היגיון מובן ומוכר. אז אתה מוכן לקבל גם את ההיגיון הפנימי עם מערכת ההקשרים שלו, ואתה אומר שכנראה גם הוא נכון. הוא מייצר לעצמו איזה מערכת הקשרים שאתה לא רואה אותה, אבל אתה מבין בהבנת הלב איך זה דבר נכון, מערכת ההקשרים הזאת, מתוך שאתה מכיר את החלק החיצוני, והוא מסתדר לך עם השכל. אבל אם לא נבוא בדרגה מהציור הפנימי שבקרבנו לעולם החיצון, העולם החיצון פה הכוונה, חיצון הפנימי יותר עמוק. פנימי פה הכוונה, ציור הפנימי, ציור פנימי שמובן לנו. והחיצון הכוונה מעבר לפנימיות שלנו, חיצוני לנפשיות שלנו, הוא גדול עלינו. אם לא נבוא בדרגה מהציור הפנימי שבקרבנו לעולם החיצון, לא נמצא כלל מה שאנחנו חפצים מהשגות הרוחניות, הם לא יעבדו עלינו, לא ישפיעו עלינו, הם יהיו רחוקות מיכולת ההשפעה שלנו. אני לא יודע מה כדאי להתחיל פה קודם לברר. כתוב על הכוח המדמה שלנו ביותו מואר מאור השכל. מה זה דמיון? מואר מאור השכל. למה צריך שהדמיון יהיה מואר מאור השכל? יש בחוכמת הקודש על הדמיון. ראשית כל הדמיון הוא כוח רוחני נפלא מאוד. הוא דבר שבעצם כל יסודות שלנו בחוכמה פנימית או בכלל בדברים רוחניים פנימיים, הכל בנוי על, 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 על הדמיון. הכל הוא, בלי דמיון העסק לא עובד. תציצו רגע רק לך קצת לקבל דרך אחרת לדמיון. יש בהיגיון הקודש, תורת הקודש חלק א', אור הדמיון, עמוד ריש חף ג', ב באוצר הדמיון מונח כל האמת וכל הגודל שמתברר כמעה כמעה על ידי צינורות מקטינים ומזכרים של השכל. וואי, פה מדובר על סוג של דמיון שהוא מעל השכל, אף על פי שבדרך כלל הדמיון עכשיו ירוד מהשכל, עוד מעט נראה את זה. אבל יש, נראה, עוד נציץ פה בסוף הפרק, נראה נורא מתכוון פה. בכל אופן, באוצר הדמיון מונח כל האמת וכל הגודל שמתברר כמעה כמעה על ידי כמה צינורות מקטינים ומזכרים של השכל. השכל מקטין ומזכך, ואז אתה יכול להבין מה הדמיון אמר, אבל האוצר היופי הוא נמצא בדמיון. הננו קוראים להופיע באור הדמיון שלנו בכל עוד חייו, להופיע, כאילו לגרום לדברים להיות. בכל יקר תפארת עולה קדושתו על הכיכר העולמי אשר כל באי עולם יביטו מן האופנה להביא מתוך הדמיון העליון לתוך העולם. עכשיו תשמעו ביטוי. השכל הרציונלי שלנו, רציונלי הגיוני. השכל הרציונלי שלנו, כלומר, שכל ההיגיון שלנו, הלוגיקה וכל השכל החושב שלנו. השכל הרציונלי שלנו אינו כאם תלמיד קטן המסביר קצת את כל אור החיים שיש באוצר דמיוננו. הדמיון כל כך עשיר בגודל וציור וקצת מאת כל הדברים האלה, השכל מסביר. הדמיון העשיר והקדוש, החי בחיי המציאות העליונה, כלומר הדמיון העליון הוא נפלא מאוד, השכל שלנו מסביר לנו להכניס. אז השכל הרציונלי שלנו איננו כי אם תלמיד קטן, המסביר קצת את כל אור החיים שיש בצער דמיון העשיר והקדוש, החי בחיי המציאות העליונה, המכרעת את המציאות האידיאלית, כלומר המציאות העליונה היא מעל המציאות הריאלית. בהתעניות עצמיות הרבה יותר, כלומר העוצמה הפנימית שלה היא הרבה יותר גדולה מכל ההוויה הנראית. הבו גודל לעוז החיים של דמיוננו העליון המתנשא מעל כל המצרים והגבלות היבשות אשר לתנאי המציאות, הענייה והיבשה. בגבורת הדמיון הרטוב ומלא לשד החיים איננו מתנשאים גבוה גבוה. אבל תראו מה מזין את הדמיון הגבוה, הוא מתאחד בשכל העליון. יש שכל רציונלי של העולם ויש שכל עליון, והדמיון שאנחנו כולם יונקים מהקדושה שלו, יסודו באמת בשכל עליון. הרב אומר, תראו איזה ביטוי, מתאחד בשכל העליון, אשר שם שכל לא יאות לו מפני גודלו וחוסן הערתו. שכל מצטייר אתנו מתוך השכלה, והשכלה מצטייר מתוך אנושיות, וזה מקטין את כל הסיפור. שכל עליון זה משהו שהשם שכל לא מתאים לו בגלל הגודל הנפלא שלו, זה משהו מאוד גדול. קיצר הדמיון פה זה משהו רציני מאוד. תסתכלו, דפדפו קצת בספר הזה, זה, עכשיו זה סדרת פרקים שלמה לדמיון, אני לא הולך ללמוד עכשיו כל הדמיון, זה דבר שלא נגמור אותו, אבל אני רק רוצה כמה נקודות פה. תסתכלו בפרק קוף א' בהמשך הספרים פה. בהמשך פה, בהיגיון הקודש, פרק קוף א'. לא, זה לא קוף א'. זה קוף ג' כנראה. קוף ג'. ידיעה מאוד מעניינת. שמונה מדרגות. ישנם בתוך הרגשת הבשר ניצוצי דמיון, ובתוך הדמיון ניצוצי שכל, בתוך השכל ניצוצי רוח הקודש, בתוך רוח הקודש ניצוצי נבואה. אתם רוצים להמשיך פה, זה סתם מעניין ככה דרגות. בתוך הנבואה אספקלר המהירה, בתוך אספקלר המהירה זיהר הילד האדם הראשון, מדרגס פוסי. בתוך זיהר הילד האדם הראשון ניצוצי אור החיים של התיקון השלם של כל העולמים, כאילו אדם הראשון, זיהר הילד האדם הראשון, מדרגתו הגבוהה. מה הוא צריך להגיע אליו? לאור החיים. אבל שכל הדברים אחר תקיעת המתים, יום שכולו שבת. מה עוזרות לנו הידיעות האלה? הרב נותן לנו פה משהו מפתיע מאוד. מי שעיניו פקוחות, יודע להסתכל נכון, וככה עם הרבה, הייתי אומר, דמיון על החיים, בא מכל הרגשת בשר למעלה למעלה, עד דור החיים של אור העולמי, של אחר תחיית המתים, של גילוי עדן עולמי עולמי, מכוח חייהם. ומתוך חשבון ארוך זה נמשכים הולכים נחלי דעה, נחלי ירד שמיים, נחלי ירד חד. מידות תרומיות כבר אפשר לחבר את הדברים בדמיון נפלא עליון. בכל אופן פה רואים שהדמיון הוא נוצר בבשר והוא נמוך מהשכל. בתוך הדמיון יש ניצוצי שכל, השכל ממעלו, כלומר הדמיון הוא הספורים כבר שאנחנו רואים משהו אחר. אמנם שראינו שם הדמיון העליון, יש לו השכל העליון. אז אני יוצא שכן אנחנו נמצאים בתוך המסגרת הזאת. אבל מה סכנה בדמיון? כיוון שהוא יוצא מהבשר, תסתכלו בהיגיון הקודש, פה בסדרת הפרקים הזאת, בפרק כ"ח. צער היצירה. לפעמים שיוצרים דברים חדשים יש צער גדול, הורסים עולמות או בניינים ישנים בשביל לייצר את דבר חדש. בעמוד קופצה לי ג' אני לא רוצה להיכנס להתחלה של זהו, אבל תראו בפסקה שלישית, גילויי ההוויה עולים ממעמקים. ההוויה מתחילה להתגלות לנו, אנחנו מתוך עומק החיים שלנו פתאום מרגישים את החיים, את ההוויה. גילויי ההוויה עולים ממעמקים, מהחיים הערפליים שבבשר, כאילו מתוך הבשר שלנו, מתוך הגוף שלנו, אנחנו מרגישים תחושות, תחושות הופכות לנו לדמיונות שנובעים מתוך כל מיני תחושות שבתוך החיים. מהחיים הערפליים שבבשר הולכים ומתבהרים, ואז מתחילים לייצר דמיון, ואחר כך אפילו לדבר דעה ושכל. אבל מה שקורה פה, כיוון שהדברים מתחילים מהבשר שהוא יסוד לדמיון, בכל זאת לוקחים עמם את צללי האפלה ואת ריח הבורסקי הגופני. בורסקי זה הריח הרע שיש בבשר. המבטיח לנו שלעומת גילוי החיים שעולים מתוך ההוויה עם הבורסקי, יש גם גילוי חיים יורדים מהנשמה. פוגשים זה את זה, ואז הנשמה מזככת את הדברים, אבל יש פה, בקיצור, הדמיון צריך באמת הדרכה, הוא לא ככה עובד, זה צריך באמת להדריך את הדמיון, איך שהוא ייקח מתוך השכל, ולא סתם לתת לדמיון את האפשרות לנסוע בלי, בלי, בלי מעצורים ובלי שום דבר. תסתכלו פה בפרק... פרק למשל סמך ב' שמה ישנה צורה מיוחדת שהדמיון מתלבש בה כשהשכל פועל עליו. אותה צורה היא קדושה, מבשמת את העולם ומתארת את האדם מכל תומעותיו. וכל זמן שהצורה הזאת מתשתשת, הדמיון מצטייר על פי חוק שלו בעצמו ולא השפעת השכל עליו, אז הוא המקור היותר נרפש לכל תקלה, לכל חטא ועוון בחיי היחיד בציבור. לפעמים הדמיון מואר משכל, אפשר לייצר בו קדושה, הוא מדמיין את מה שהשכל מראה לו, לפעמים, אם נותנים לו לעבוד על פי החוק שלו, כלומר מסוך הבשר עם הבורסיקי שלו, זה יכול להיות הדבר היותר מרפש לכל תקלה, לכל חטא. לצייר את השאיפה לכל חטא או לכל זה, או ירורים רעים מה שאנחנו קוראים להם. תסתכלו בפרק נון, נון דלת פה באחורה קצת. בעמוד רשות חטא. הרב נותן פה הדרכה מאוד מעניינת. האהבה אל המדע ברור צריכה להיות מוגבלת במידה שלא תפריע אותנו מלהיות תמיד שוקקים למשהו יותר ניסה ונשגב עם מדעים הברור. צריכים ללמוד את המדע הברור, זה ודאי אומר הרב. צריכים לא יותר מדי להאמין לו, כי לא להאמין לו, אני אומר במרכאות. אל תהיה דבור בו יותר מדי עד שלא תאמין שיש אפשרות של לצאת מהבירור המדעי. עד שלא נוכל להגיע אליהם כי על ידי השערות ישרות והרגשות מוסות. לפעמים על ידי הגות לב ודמיונות, כלומר, שלא תפריע אותנו מלהיות תמיד שוקקים למשהו יותר ונשאב ונשגב ממדענו הברור. כלומר, לאהוב את המדע הברור, אבל לשאוף למשהו שהוא יותר נשאב ונשגב מהמדע הברור. המדע הברור בסופו של דבר הוא חוכמה אנושית. אנחנו רוצים יותר מזה, עד אשר לא נוכל להגיע, לפעמים על ידי הגות לב ודמיונות נוכל להגיע לדברים יותר גבוהים. כן, הזיה וחלומות בהקיץ, עכשיו תראו את ההזהרה של הרב, שהזיה וחלומות, כמו שהם מזיקים הרבה אם הם באים מתוך עצלות, בייחוד באותם העניינים שהמדע יכול לרכוש בהם את הכרתו הברורה, כך הם מעטרים אותנו, מבססים יותר גם את החלקים המוכרים לנו בבירור ומרמים את כל מהותינו, אם הם באים ושהם נישאים על כל כך עד של מדענו אין שום אחיזה בהם. אם הם באים מצורה נכונה, אז הם מרומים את הכל, אם באים מצורה לא טובה, אז יש בפרק נ"ד גם כן הדרכה סביב הדברים האלה. תראו בעמוד ריש רף זין. עולים עם הדמיונות מתהום הנפש. הם זרע רענן מחביוני הנשמה. עולם מלא בהם נשקף. לא חזון שווא הוא התאמת הנפש ודמיונותיה לעולם וכל יצורה. זאת אומרת, מהדמיון של הנפש אפשר באמת לחבר את כל העולם כולו. ים הדמיון הגדול הספקלר של המציאות הוא, והמציאות רושמת בתוכו את רשומיה, ומן המציאות הרי בעצמו לקוח, ולכן יש קשר בין המציאות לדמיון. עכשיו תראו מה שכותב פה. זהירות וזיקוק צריך הוא הדמיון, שמירה גדולה דרושה לאדם מהרפלה ועיקולי אורחותיו, סיבוכיו ונפתוליו. כלומר, צריך בדמיון גם להיזהר, צריך שמירה, יש לו הרפלים, יש לו עיקולים, יש לו נפתולים. אבל אחרי כל אלה, לאוצר החיים של סגולות עליונות העולם כולו, בגשמיותו, ברוחנו, בואו מתפלא. כלומר, מצד אחד צריך לשמור, מצד שני הדמיון זה הפתח לכל העולם העליון, לכל הסגולות העליונות, לכל העולם כולו, נשמירתו ורוחניות, גשמיותו ורוחניותו, הכל מתבלט בו, ברוח הקודש, בחזיון של תואר פנימי, ילך ויזוקק, ילך ויתאמת עד שהצפייה והספרדריאתו תתגבר, תתאמת עד שכל דפקיו יתבררו, עד שכל תנותיו וחודנותיו וכו' 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 יבססו ויחברו את עם היסוד המדעי, החיים הממשיים, היצירים הנהדרים, עם הקיצור הדמיון המורכב, הוא כוח שמסלק אותנו מהגבלות, דוחף אותנו למעלה, צריכים לשמור עליו ויכול לסחוב לכוונים הנכונים. ההיגיון צריך להדריך את הדמיון, השכל צריך להדריך את הדמיון, והדמיון העליון מודרך מהשכל העליון ברוח הקודש שמוכיח לנו, ולכן אנחנו צריכים לעשות את הדברים. לכן אומר הרב פה, הרי שלא נסיק את הפסקה הזאת, אבל רק נגמור פה את מה שראינו עכשיו. כל הנסתרות צריכים לציירם ביחד להתקבלותם בשכלנו, ובכוח המדמה שלנו ביותו מואר מאור השכל. זאת אומרת, השכל צריך להאיר על הדמיון, ואז יכולים ללמוד את הנסתרות. אם הדמיון שלנו לא מואר מאור השכל, אז הנסתרות יכולות להיות בכל מיני דברים. לכן צריכים פה הדרכה הזאת, איך הדברים האלה הולכים בכיוונים הנכונים והטובים. אחר כך נראה אם ירצה השם כל מיני דברים, ככה, במשך כל הדברים פה לראות את כל הדברים, נצוף פה כאילו בין שתי פסקאות, ונמשיך אם ירצה השם בשבוע הבא, בעזרת השם את ההמשך. אז נגמור כאן להיום.